שלום. אני מבין שיש לנו רק את השיעור הזה, שיעור ביום ראשון וביום חמישי וראשון שאחר כך. תודה רבה. אז אנחנו ננסה היום לסיים את הנושא של עשר הספירות. שרו לנו ארבעה ספירות. נעשה את זה קצת בקיצור ודחוס קצת, כדי ששיעור הבא ביום חמישי נוכל לעסוק בתורה אחת לפחות שאדמו"ר מקפצנה, קצת לתת איזושהי מבוא קצת לתורה שלה. נעשה את זה, אם נספיק גם בראשון אז נרחיב, אבל אם לא, אז רק יום חמישי הבא יש לנו. טוב, נשארו לנו הנצח, ההוד והיסוד והמלכות. בקצרה נדבר על הנצח והעוד ונתרכז יותר ביסוד ובמלכות. ספירות שיש להם הרבה השלכה על העולם התרבותי והתורני שלנו. הנצח והעוד הם שתי ספירות שקשורות למערכת הגופנית, ליכולת העמידה ויכולת המימוש שלנו. יש כמה איברים בגוף שנקשרים בנצח ובעוד. אם אני מדבר עכשיו רק בשפה הגופנית, עוד לפני המשמעות הנפשית והרוחנית, איפה אנחנו פוגשים את הנצח והעוד הזה? הפשוט זה שתי הרגליים. רגל ימין היא בנצח, רגל שמאל היא בעוד. לכן המלאך שנאבק בשרו של עשיו, שנאבק ביעקב אבינו, הוא ניסה לפצוע אותו במידת ההוד שלו. ברגל שמאל. אז אם אנחנו מחלקים את זה ככה, אז הנצח זה ברגל ימין והעוד זה רגל שמאל. אבל במקומות פנימיים יותר יש לנו גם שתי כליות או שני עברי פוריות שמכינים את הפוריות, אם זה השחלות אצל האישה או עברי הביצים אצל הגבר. זה האיברים שמכינים את השפע. בהקשר הזה יש לנו פה עוד שני מובנים לנצח והעוד, כי הרגליים מבטאות את היציבות. אז זה קשור לפי זה, אם זה רגליים אז זה יציבות, יציבות וביטחון. אם זה הכליות, אז הכליות זה קשור להיצה. אומרת הגמרא, כליות יועצות. אצל אברהם אבינו נעשו שתי כליותיו לשני רבניות, שני רבנים, ולימדו אותו תורה. אז הכליות הן יועצות. אז לפי זה הנצח והעוד קשורים להיצה. נדבר על זה עוד רגע. יש לנו אפשרות אחת לקשור אותם להיצה, אפשרות אחת לקשור אותם ליציבות, אם זה הרגליים, ואם זה איברי הפוריות, שחלות וכדומה, אז זה לוקח אותנו אל המשכה לפוריות, המשכה למימוש, המשכה לקיום, לגילוי. בסדר? אז יש לנו עצה, הכנה לביטוי פורה ויציבות וביטחון. הכל קשור בנצח ובעוד. מה זה בנפש, שתי הספירות האלה? אגב, אם כל הזמן הולכות ביחד, תמיד הספירות האלה הולכות ביחד, נצח ועוד, וגורם לזה שלפעמים הם סופרים אותם כספירה אחת. יש כל מיני דרכים לספור את עשר הספירות, כי אני אומר שיש לנו גם את הכתר והדעת. אם סופרים את הכל ביחד, יוצא לנו 11 ספירות. אז אמרנו, אם סופרים את הכתר, לא סופרים את הדעת, אם סופרים את הדעת, לא סופרים את הכתר. לפעמים סופרים את שניהם ולא סופרים את המלכות. לפעמים סופרים את כולם ולא סופרים את הנצח והעוד כשניים, אלא כאחד. יש הרבה דרכים לספור את הספירות. אני אומר את זה כדי שנבין שהנצח והעוד הם בעצם אנרגיה אחת, שמתחלקת לשני חלקים, לשני צדדים. בואו נדבר עליהם קודם כל ככליות יועצות. בתוך הקומה האישיותית התחלנו במוחין, שזה חב"ד. אחרי זה עברנו לרגשות, שזה היה חגת, חסד גבורה תפארת. ועכשיו אנחנו נמצאים ברובד השלישי התחתון יותר, שזה הרובד הטבעי יותר, שזה נצח, עוד, יסוד ומלכות. כשעסקנו בשכל, במוחין, אז אנחנו חושבים מופשט אנחנו רוצים רעיונות מופשטים, זה בכתר, ואחרי זה חושבים עליהם, מדסקסים אותם במחשבה, יוצרים הזדהות, אי-הזדהות, מבררים את זה, מלבנים את זה בשכל. אחרי זה הדברים הולכים ומחלחלים אל תוך הלב, ויוצרים לנו עולם רגשי, אני מרגיש את השייכות בדעת, אני מרגיש את האהבה אל הדברים, את הזהירות לא לפגוע בהם, חסד וגבורה, ואיך הם יוצרים איזו הרמוניה ויופי בתוך הלב שלי ומעוררים את הלב. כל זה חסד גבורה ותפארת. אבל אחר כך הם ירצו גם להתממש בתוך החיים שלך. אתה תרצה לקיים את זה. נקשרת באיזה ערך, במחשבה, ברגש, עכשיו אתה רוצה לממש אותו, לקיים אותו בתוך החיים שלך. שזה אתה צריך עצה. עצה זה דרך איך לבטא משהו שאני כבר רוצה, מבין ומרגיש. פשוט רוצה לממש את זה בתוך החיים. זה עצה. עצות נקשרות הרבה פעמים למצוות. הזוהר אומר שיש לנו תרי"ג מצוות, תרי"ג עצות. כך אומר הזוהר בפרשת יתרו, במתן תורה, הוא אומר, הדרך הגלויה להסתכל על התורה זה לראות את התורה כמצוות וחובות, כפיקודים. והדרך הפנימית להסתכל על התורה זה כעצות. התורה בהקשר הזה, היא באה לתת לנו עצות, לתרגם את כל הטוב האלוקי, את כל החוכמה והאמת האלוקית, לתוך החיים. זה המצוות. לכן הדמויות שנקשרות בנצח והעוד, זה משה רבנו ואהרון הכהן. מי שהמשיך את התורה לתוך העולם, נתן לנו עצות, איך לממש את כל הדברים הגדולים והנשגבים בתוך החיים. זה כליות יועצות. לכן הנבואה קשורה לנצח ולעוד. והיכולת להוריד את התורה לתוך החיים זה משה רבנו. אוקיי, זה ביטוי אחד, כליות יועצות. אותו דבר גם נקשר אל ההמשכה לפוריות. מה הכוונה ההמשכה לפוריות? יש לנו עולם פנימי מאוד עשיר, אבל איך אתה הופך את זה לכוח פורה בתוך החיים שלך? יש הרבה אנשים שיש להם המון מחשבות והמון רגשות, אבל הם נתקעים בקו הזה של שרפת, וזה לא בוקע את המציאות, זה לא בוקע את נשאר תחת המסכים של הגולגולת ושל הצלעות, שזה בסוף שומר על האישיות פנימה. הם לא מבטאים את זה בתוך העולם. מתחת השרפת יש איזו פריצה כזאת שאין לך הגנות. פשוט את הדברים פורצים החוצה. והם נדחפים החוצה. וההמשכה לפוריות היא שתי התכונות האלה של הנצח והעוד. לא דרך נפתח אותם קצת יותר, נגיע לרגליים. נפתח מה זה אומר, איך עובדים איתם, אבל הם אותם כישרונות שאני לא עוצר ברצונות שלי ובמחשבות שלי וברגשות שלי. אלא אני רוצה להפוך את זה לכוח פורה בחיים. אני מנסה לתרגם את זה, זה קשור גם להיצה. מנסה לתרגם את זה לפרקטיקה. מנסה לחשוב איך זה יבוא לעולם, לא כאיזה אימפולס רגשי. אני יכול להגיד, אני ממש רוצה את זה, ממש אוהב את זה, וממש שונא את זה. סבב, עכשיו בוא תתרגם את זה לאט לאט, צמצם את זה לכוח פורה בחיים. תנסה לתרגם את זה לשיחה שלך עם בן אדם, שאתה יכול דרך זה להביא את החלום הגדול הזה לתוך המציאות. זה הנצח והעוד. יש בהם איזשהו הצטמצמות, ואיזשהו מערכת שיש בה ירידה לפרטים. בסדר? והנצח והעוד. כן, נגיד, אני נורא רוצה את יישוב הארץ, אני מבין את המעלתה הגדולה של ארץ ישראל, אני אוהב אותה מאוד, ומלא רגשות של כעס כשמחריבים יישוב בארץ. והעולם הזה עד פה, יש לי עולם שלם על זה. אני יכול לכתוב על זה ספר, אני יכול להעביר על זה שיעורים, ואני מרגיש על זה רגשות, ואני כועס על פינוי עמונה, עולם שלם. עכשיו בוא, תוריד את זה למעשה, בוא תראה איך אתה ממשיך את כל העולם היפה הזה. זה שלי? כן. איך אתה מוריד את זה למעשה? איך אתה... עם כל העולם הרגשי הזה אתה לא תוכל להקים יישוב. עכשיו בוא תחשוב מי עומד מולך, איך אתה משכנע אותו לאפשר לך לקבל קרקע ולקבל את כל היתרים כדי להתחיל לבנות. זה דורש ממש ירידה לפרטים. אתה יוצא קצת מעצמך, אתה יוצא מהעולם הפנימי העשיר שלך, שכמו שאמרתי הוא סגור בתוך הגולגולת והצלעות ששומרות עלינו בעולם הפנימי, אבל עכשיו אתה פורץ החוצה ורוצה לממש את זה. זה עוד לא עשייה עצמה, זה התהליך שלקראת העשייה. לכן כליות יועצות, לכן הן מבשלות את גרעיני החיים. לאפשר להם להתגלות. וגם הרגליים קשורים מאוד ליציבות שלנו, וגם קשורים לעמידה שלנו על הקרקע, גם קשורים ליציבות. הנצח ועוד בהקשר הזה, אם עד עכשיו דיברנו יותר על איך אני מתרגם את כל העולם הפנימי לתוך הממשות, הנצח והעוד וגם היכולת להחזיק מעמד במצבים קשים. משני סוגים. עכשיו אני קצת יורד לרזולוציה של הנצח והעוד. הם קשורים מאוד לביטחון. הביטחון העצמי שלנו, הביטחון האישיותי שלנו, והיכולת לא להישבר כשאתה נפגש עם המציאות. כי כשאני ילד קטן, העולם הרגשי שלי מלא, ואני לא מרגיש כשאני נפגש עם מתמודדויות בתוך החיים, שצריך יותר מדי הגנות, בגלל שאני סגור בתוך הבית. וכשאני בא לפרוץ לתוך המציאות, יש המון המון התמודדויות. לפעמים אתה תרצה להוביל איזה מהלך, ותרצי להקים יישוב, ותרצי להוביל את כל המהלך הזה שבפנים את מלאה ממנו. עכשיו את רוצה ליישם אותו, ולא יהיה פשוט. יש מי שיעמוד כנגדך, את תצטרכי להתגבר. תצטרכי להיות מלאה באמון וביטחון במי שאת ובאמת שלך. וברצון לגלות את זה בתוך העולם. יש לאדם ערעור תשובה. התעורר לו בכתר התעוררות כזאת של רצון פנימי לקרבת אלוקים. הוא חושב על זה הרבה, מברר את זה, מרגיש שזה ממלא אותו, ויש לו הרבה מאוד מחשבות סביב העניין, והוא מבין לעומק מה הוא רוצה לעשות, והוא מרגיש שיש לו כבר דעת, התקשרות עם הרצון הזה. זה מעורר לו את כל העולם הרגשי, מעורר לו הרבה מאוד ציורים פנימיים של אהבת השם ויראת השם וכו'. עכשיו יפה, תתחיל להוריד את זה לתוך המציאות, בוא נראה איך זה מתייסר. לא פשוט לעבוד מול היצר הרע למעשה. קיבלת החלטה טובה, את מרגישה המון רגשות כאלה, אבל עכשיו בוא נראה אותך מוציאה את זה לפועל. את גם צריכה עצות בשביל זה, עצות פרקטיות לפעמים. באמת צריך, זה לא מספיק לרצות ולא מספיק לחשוב ולהרגיש. צריך באמת עצות פרקטיות. אני מוצא את עצמי הרבה פעמים בשיחות עם תלמידים, בעיקר עסוק ברובד הזה, של הנצח ועוד. פשוט לתת עצות ברובד של לשים שעון מעורר, כאילו ברמה כזאת. זה לא דורש גאונות גדולה ולא דורש, אבל לפעמים צריך לחשיבה איך אתה מוריד את אותו, ממשיך את אותו קו לעולם המעשי בצורה מצומצמת, מדויקת, שיכולה לפגוש את העולם וליצור פוריות, ולא להישאר איזה עולם פנימי מלא מלא מלא, אבל לא יורד למעשה. וגם, ואני מדבר עכשיו על הקומות האלה של היצע והמשכה, אבל גם על היציבות, על להיות מלא ביטחון עצמי, שזה טוב לך, וגם כשיהיה קשיים וגם אם תיפול, אתה תצליח. וגם אם יהיה התנגדויות פנימיות, הנצח זה מידת הניצחון. אני אנצח. למה אני אנצח? כי מה שאני מאמין בו ומה שאני הולך עליו הוא נצחי. הוא נצחי, הוא אמיתי, הוא מוחלט. הקשיים שיש לי וההתמודדויות שיש לי הם חולפים. אבל מה שאני הולך איתו הוא נצחי, ולכן אני אנצח. זה מה שאתה מחזיק עמוק ממידת הנצח. ולכן אתה מרגיש יציבות. זה רגל ימין. רגל ימין היא זאת שבוקעת בלי לפחד. רגל עוד, רגל שמאל, זה משה רבנו שעלה למרום, עלית למרום, שבית השבי, לקחת מתנות באדם, וזה נראה לנו כאילו משה רבנו עלה לקבל תורה, איזה רומנטי, אבל זה לא כזה פשוט. הוא עלה למרום והתווכח עם מלאכי השרת, שזה בעצם כל כוחות ההוויה, אמרו לו, מה פתאום? למה מי אתה שתיקח תורה? אתה בן אדם, בן אדם הוא ילוד אישה, וכמה חולשות יש לך, וכמה... בעצם משה רבנו היה צריך להתמודד מול כל החולשות האנושיות שעוד יצופו ממהלך הדורות, ולהגיד, אני עולה להוריד תורה, כי התורה יכולה להתיישם בתוך המציאות, והיא תצליח לבכוע את הקשיים שיש במציאות, ואני אנצח. זה משה רבנו, דורש כוח של בקיעה. כוח מאוד משמעותי בנפש.
זה לא
עוד בנצח. זה הנצח, חזרתי לסגור את הפינה של הנצח. הנצח זה היכולת לבכוע, זה תכונה סופר חשובה. בתוך החיים שלנו, לא לפחד, לא להירתע, ולדעת שאם אתה בא עם עולם פנימי, שאתה מאמין בו, והוא ערך אלוקי נצחי, כל המציאות תשתנה אלף פעמים ובסוף זה יבקע את המציאות. בסוף עם ישראל יישב את הארץ, יהיה התמודדויות, יהיה קשיים, אבל האמת הזאת תנצח. בסדר? זה בנצח. העוד מידתו של אהרון הכהן, שם זה לא, זה אותו תכונה, רק לא בצד הזכרי, בצד הנקבי, לא בצד הפורץ אלא ביכולת העמידה. רגל שמאל, רגל ימין היא זאת שפורצת, בועטת חזק, בוקעת קדימה, מנצחת. רגל ההוד היא זאת שמסוגלת לעמוד במצבים קשים, יש לה כוח סבל והיא לא נשברת. היציבות שלנו לא כדי לנצח, אלא כדי להחזיק מעמד בשעות קשות. לפעמים אתה נכשל, מה נותן לך את העמידה בשעת כישלון? לפעמים לא ניצחת, אבל אתה צריך גם שאתה לא תיפול כשיש לך כישלון. יש לך ביטחון עצמי כזה שגם אם נכשלת, יש לך עדיין עמידה. זה רגל שמאל. קצת ננתח אותה עכשיו, כמו אהרון הכהן, וידום אהרון. הוא חווה טרגדיה נוראית בשעה הכי מרוממת של השראת שכינה, ויש לו יכולת עמידה, יש לו יכולת של שתיקה, יכולת ספיגה. בעומק יש לו יכולת הודעה, הודעה והודעה. בואו נדבר קצת עכשיו על ההוד כמקום ההודעה וההודעה. גם ההודעה, הודעה זה להגיד תודה, הודעה זה להתוודות, להגיד תהיתי, להודות באמת. גם ההודעה וגם ההודעה הן דורשות יציבות, יציבות נפשית חזקה, ביטחון, ביטחון עצמי, ביטחון פנימי. מי שאין לו ביטחון פנימי ואין לו יציבות פנימית, הוא לא יכול להגיד תודה. כדי להגיד תודה, אתה צריך להרגיש ש... שמה? להגיד שנעזרתי במישהו אחר, אם אין לי יציבות, אני לא יכול להגיד, כי אני אסיר תודה. אני אסיר שלו, אני פשוט תהיה בידיים שלו, אני לא יכול להכיר בזה שמישהו נתן לי משהו, אם אין לי קיום של עצמי, אם אני אגיד לו תודה, אני ארגיש שאני התבטלתי אליו. אם יש מישהי שמשתלטת על החיים שלך, והיא חושבת שאת מרגישה שהיא מאיימת עלייך, יהיה לך קשה מאוד להגיד לה תודה. אז מרגישה שאם את אומרת לה תודה, בעצם זה להודות שאין לך כלום, להודות שאת בידיים שלה, את לא תהיה מוכנה לעשות את זה. היא עוד מערכת יחסים כזאת שמישהו מעריך אותך ואת מעריכה את עצמך מולו, את יכולה להגיד לו תודה. זה לא נשבר שום דבר, עד רבה, תודה רבה, אני מרגיש יציב, אני יכול להודות לך. אני לא מרגיש שאני מתמוסס כשאני מודה לך. אותו דבר להתוודות. שתי התנועות האלה של הודיה והתוודות, זה תנועות שאנחנו פותחים את עצמנו ומכירים בצורך שלנו בזולת, או באמת שיש לזולת ובחיסרון שלנו. אם אין לנו יכולת עמידה עצמית, אין לנו יכולת להודות. אתמול נפגשתי עם איזה זוג, מעט מאורסים, אבל יש להם ויכוחים כמו איזה זוג שנשוי 20 שנה. מצד כמות הוויכוחים ישבו, שם איזה שעה ביחד, 90% מהזמן הם התווכחו בתוכם, כאילו אני צפיתי מהצד, לא נעים לי להפריע, פשוט אוהבים לריב. אבל אחד הדברים החזקים שראיתי, שאלתי אותו, למה אתה קשה לך להודות? שהיא אומרת, כאילו הוא חייב להגיב, אומרת, תמיד אפילו במריבה, אפילו בסוף אומר, את צודקת, טעיתי, אבל גם את כזאת וכזאת וכזאת, אבל גם לך יש, מה אכפת לך, כאילו בעומק זה הגיע בסוף לאיזה נקודה שהוא אמר שהוא לא באמת, אין לו ביטחון עצמו, הוא לא באמת בטוח בעצמו, והוא מרגיש מולה מאוים כל הזמן, ואם הוא יגיד טעיתי ויישאר ככה, הוא פשוט ירגיש שאין אותו. הוא חייב את ה בסוף לצאת מידו על העליונה, או בסוף קשה לו מאוד להגיד סליחה, קשה לו מאוד להגיד אני טועה. היכולת להתוודות, היכולת להודות, הם דורשים איזה עמידה עצמית שלהם, איזה יציבות. היציבות הזאת היא קשורה, בעצם אתם רואות שאהרון הכהן ועמידת ההוד היא קשורה לכנות. גם להגיד תודה וגם להגיד אני מודה בטעות, וגם בכלל להחזיק מעמד בזמן קשה, זה כי יש לי כנות. כנות זה מלשון קונן, כן, מה זה קוננית? בגלל ששם קוננו ידיך, כנות זה מלשון יציבות. לכן כשמישהו אומר כן, אומרת, אפשר את הטוש שלך? כן. כאילו הוא נותן, למה הוא נותן? למה הוא יכול לתת? תחשבו, זה דבר מאוד עמוק. מי שיש לו יציבות, יש לו יכולת לתת. לכן אהרון הכהן הוא אוהב שלום ורודף שלום. טוב לו, טוב לו עם עצמו, הוא יציב לו. עכשיו הוא פתוח רק לתת, רק להעניק. הוא אדם של כן. יש לו יציבות. אדם שהוא לא יציב, אז הוא דואג לקיום שלו, להישרדות שלו, אז כל דבר זה לא. אדם שטוב לו, דבר ראשון כן. אחרי זה בוא נחשוב איך כן. אבל קודם כל כן, הוא פתוח. דורש, הכנות היא מעידה על יציבות פנימית. וכנות זה להגיד תודה, כנות זה להגיד אני מודה, זה היציבות שלנו. זה דורש הרבה מאוד במידה הזאת של ההוד מתנקז הרבה מאוד מהאמון העצמי שלנו, היכולת להאמין בעצמי. הספיגה של האהבה האימהית נספגת עד מידת ההוד, כך כתוב בזוהר, שהאהבה האימהית היא ממלאת לנו את ההוד באהבה. ביטוי ציורי, לספוג אהבה עד עומק הביטחון העצמי שלך, עד עומק ההוד שלך. כן, בלשון הזוהר, אמא עד הוד התפשטת. אמא זה מידת הבינה, לא נדבר, לא נחשוב כל ההשלכות של זה עכשיו, אבל אם ההדות מתפשטת, זה אומר שכוח ההוד שלך, יכולת העמידה העצמית שלך, הוא ניזון מהאהבה ההורית האינסופית שממלאת אותך, וזה נותן לך יכולת עמידה במלא מצבים קשים. מה נעשה כשאנחנו לא ספגנו את האהבה הזאת עד הסוף? נשלים אותה דרך האמון שאנחנו מעניקים לעצמנו, שהעולם כאימא גדולה מעניק לנו, ובעיקר שהשם יתברך מעניק לנו, הוא מאמין בנו, וזה מבסס לנו את ההוד. לכן אהרון הכהן הוא אוהב שלום ורודף שלום, מתוך זה הוא אוהב את הבריות, מתוך זה מקרבן התורה. הוא קודם כל הוא נותן אמון בכל בן אדם, הוא אוהב אותו, זה נותן לו את היציבות, מתוך זה אפשר לצמור. לכן רבי שמעון בר יוחאי, שהוא נפטר בהוד שבהוד בספירת העומר, זה ל"ג בעומר, ההוד שבהוד, כי זה הנקודה הכי תחתונה, הכי קשה, הכי מתמודדת עם המציאויות הקשות. ההוד, רגל שמאל, כמו שאמרתי, עשיו, שרו של עשיו ניסה לאחוז שם ברגל שמאל, אבל רשב"י הוא זה שנתן לנו את דרך המבט של פנימיות התורה, את האמון המוחלט בכל יהודי. וכשאתה הולך עם התחושה הזאת, אתה באמת יכול לצמוח מכל מקום, יש לך מקום יציב שעליו הכל יכול להתחיל לבנות. בסדר, זה הנצח והעוד. יש עוד הרבה מה לדבר עליהם, אנחנו ממשיכים הלאה ליסוד. היסוד היא מידתו של יוסף. אנחנו דיברנו בעבר קצת על היסוד, אני לא יודע אם אתם זוכרות, אני אעשה עכשיו איזה סיכום של זה. יוסף נאמר, כן, מידת היסוד זה מידת הברית. שוב אני חוזר לתיאור הגופני, זה עוזר לנו כל מה להתבונן. מידת היסוד היא קשורה לברית, למקום של ההתקשרות, למקום של הדבקות, של העונג. יש הרבה מילים שקשורות פה ליסוד, דבקות, התקשרות, עונג, ויסוד כמובן, בסיס. בוא נלך על הדמות של מידת היסוד. הדמות של מידת היסוד זה יוסף הצדיק. כמובן יוסף הצדיק התייחד במידה הזאת בדרך הפשט, בגלל שיוסף הצדיק הוא היה שומר הברית בסיפור של פוטיפר, ובכלל הוא כל הזמן מכוון, הוא כל הזמן בברית. זה לא רק הסיפור שיש את פוטיפר, יוסף הצדיק הוא כל הזמן בברית עם השם. את האלוהים אני ירא, האלוהים יענה את שלום פרעה, הוא כל הזמן הולך לפני השם, לא משנה איפה, בבור, למעלה, למטה, הוא תמיד מכוון, הוא תמיד בדבקות, יוסף הצדיק. לכן הוא נקרא צדיק. יוסף, יש לו שתי סיבות לשם שלו. פעם דיברנו על זה, מי זוכרת? מה עם שתי הסיבות לשם של יוסף? אסף השם את חרפתי, אספה ואוספה. יוסף השם לי בן אחר. זה קשור למידת הברית. מידת הברית היא אותו כוח בנפש שלנו שאוסף את כל הכוחות, כמו במבנה הביולוגי, שהפוריות של האדם והברית היא כונסת את כל כוחות האישיות, את כל המחשבות שלך, את כל הרגשות שלך, את כל הרצונות שלך, את כל מי שאתה, עד רמת התא שלך, ואת כל זה היא מעניקה לתוך המציאות, או במבנה הגופני, לתוך הבת זוג או הבן זוג, ומביאה מזה חיים. היכולת לאסוף את כל האישיות לנקודה אחת, זה כוח האיסוף הפנימי שקיים ביסוד. עוד רגע נדבר עליו. הדבר השני זה שבמידת היסוד יש יכולת לא רק לאסוף את כל הכוחות, וגם להיות מכוון לנתינה ולהשפעה מפרה, להוספה. אתה לא עסוק רק בלאסוף כדי להתענה גינוג עצמי, אלא אתה אוסף כדי להביא את זה לדבקות פוריה, למקום שיוסיף טוב בעולם. בסדר? בואו עכשיו נתח קצת את זה. יש לנו הרבה כוחות בנפש, כמו שלמדנו. יש לנו חסד, גבורה, תפארת, יש לנו חוכמה, בינה ודעת. דיברנו על כל מיני מידות וכישרונות. בסוף יש מידה אחת שהיא לדעת לאסוף את כל האנרגיות האלה, את כל כוחות החיים שלך, ולא לתת להם להתפזר. כי באישיות יש הרבה מאוד רצונות, יש הרבה מאוד צדדים. איך אתה אוסף את הכל? איך את באה בברית? כי להיות בתוך קשר של ברית, של דבקות, זה דורש ממני לחתוך הרבה דברים שלא קשורים לברית הזאת. למרות שיש לי הרבה אהבה, אהבה מעכשיו תהיה מופנית רק לאשתי. יש לי הרבה חלומות, זה רק יהיה דרך הקשר איתה. יש לי הרבה רצונות, הרבה רגשות, לאסוף את הכל ולנקד את זה למקום אחד. זה מידת הברית. היא דורשת מאיתנו איזו צדיקות, איזו דיוק, איסוף מדייק, לא להיות מפוזרים. אני רוצה דבקות בהשם. עכשיו, יש לי הרבה מחשבות של זה, הרבה רצונות. אם אני לא אסוף את הכל, ועכשיו איך אני מביא את זה בדי ביטוי מעשי, דרך הנצח והעוד, ויגיד אני קוראת ברית, וגם כשיהיה לי כל מיני, יעלו הרגשות, ירדו בכל מיני מצבים, אני קראתי ברית. אני חותך בחרב את כל מה שלא קשור לסיפור הזה. יש לי קשר של ברית. איש חרבו על ירחו, חדל קושרים את זה למידת הברית. אני קוראת הברית. אני קוראת את כל מה שלא קשור אל הקשר הזה. וכמו בברית הנישואין, שזה דורש איזשהו ויתור על כל מה שמחוץ לסיפור, ככה זה בכל תחום. אנחנו רוצים לכרות ברית עם התורה, רוצים אפילו עכשיו אני רוצה לשבת ללמוד סוגיה. ברמה הכי פשוטה מעשית. אני יכול ללמוד את הסוגיה, ובא לי עכשיו, נזכרתי, אני גם צריך עכשיו לשלוח פקס אל ההוא, וגם אני צריכה להתקבל לפה, ואני צריך לעשות את זה, וצריך לעשות את זה. אוקיי, יש הרבה רגשות, הרבה רצונות, הרבה. עכשיו אתה מפוקס. עכשיו אתה מכוון כל כולך. לכן אחת ההלכות היפות שעוסקות בקשרי הברית, אני יש לי אשתו, עוסקות הרבה במחשבה, איך בשעת הייחוד מכוונים את הראש, מכוונים את הלב. לא לחשוב מחשבות אחרות. למה זה כל כך נחוץ? כי זה תיקון הברית. תיקון הברית זה להיות מכוון. זה לא רק עניין של לא לפזר את הכוחות האלה לבטלה, אלא לאסוף את כל האישיות לתוך הקשר והברית. זה דבר ראשון, האיסוף. דבר שני שיש בברית, כי אמרנו שמידת הברית קשורה לקשר ודבקות, וגם קשורה לתענוג. בחוש המישוש זה המקום, כמו שאומר הרמב״ם, עם הכי הרבה עצבובים שיוצרים תענוג, ולא סתם. כי קשר באמת של ברית מנקז אליו את כל עומק ההנאה. לכן אומר הבעל שם טוב שבתפילה בדבקות זה התענוג הכי עליון. כי מה זה תפילה בדבקות? שאדם מנקז את כל הרצונות שלו, את כל המחשבות שלו, ולא מסיח דעתו מהעניין, נותן את כל כולו לקשר עם השם, מתחולל שם משהו של דבקות. של דבקות ושל תענוג גדול מאוד. מה החשש? שאני יכול לאסוף את כל הכישרונות האלה, ואת כל המחשבות ואת כל הרגשות, ונקד אותם לנקודה אחת, ולהישאר תקוע בתוך עצמי. שזה לא יבוא למקום פורה. שיגרום לאיזה עינוג עצמי, אישיותי, מדבר בכל הרובדים, ברובד הגופני, הנפשי, הרוחני, בכל הרובדים. שזה יגרום לאיזשהו עינוג עצמי שהוא לא פוגש זולת. ועם אלה הוא לא יכול להביא פוריות לעולם. לכן התכונה הנוספת של יוסף, זה כל הזמן להיות משפיע, להיות נותן. הוא גם אוסף את כל בר מצרים, הכל מתנקז אליו, הכל הוא יודע להיות יעיל בצורה בלתי רגילה, לא מפזר שום כוח אחד לריק, הכל נאסף אל יוסף, ויוסף הוא המשביר בר לכל עם הארץ. הוא גם זה שנותן, הוא זה שמעניק, הוא כל הזמן עסוק בנתינה, כל הזמן. בנפש שלנו זה לאסוף את כל הכוחות, להיות אדם שהוא יודע להיות אסוף, בדור של הרבה הפרעות קשב וריכוז, זה מאוד מאוד מורכב להיות אסוף, ובדור שכל הצורת חשיבה היא בנויה על הסחות דעת. ואם פעם אדם היה מפזר את דעתו, פוגם בברית שלו באיזה חטאים רחוקים, היום אתה יכול מול מחשב לפזר את דעתך. אתה יכול להיות פגום בברית ולפזר את כוחות החיים שלך בקליק. וזה דורש מאיתנו דווקא בדור הזה, זה מה שכתוב בספרים, שבדור הזה יהיה הרבה מאוד מאבק על מידתו של יוסף, לא סתם. יוסף הצדיק נפל בשנת 2000 בקבר יוסף, והיה שם ממש השתלטות על הקבר, כי זה מאבק על מידת היסוד בדור הזה. ובעזרת השם, כשניגאל, נתקן אנחנו את המידה הזאת, אז גם מידתו של יוסף תתוקן בכל הרובדים, גם המעשיים בארץ, לאסוף את כל כוחות הנפש שלנו, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, זה תמצית עבודת האיסוף הזאת. כן, איך אמר פעם הרב ישראל אריאל מיצר, אמר שיש הרבה רעיונות סביב הציצית. הציצית היא קשורה ללא תטורו אוכל לבוכם, זה אותו פסוקים בפרשת ציצית, וביתם אותו וזכרתם. והוא אומר יש הרבה כוונות בציצית. הציצית מזכירה לנו מי אנחנו, זה קשור אל העוד, מזכירה תכלת דומה לים, ים דומה לרקיע, רקיע דומה לכיסא הכבוד. אבל הוא אומר יש לי כוונה הכי פשוטה בציצית, וזה אמרתי פעם לאיזו תלמידה פה שהתייעצה על הנושא הזה. הוא אומר ציצית, עוד לפני שאני בכלל ממשמש בציציות, אני מתעטף בה, מכסה את העיניים, מכסה את הראש, ולא יכול להסתכל לצדדים. הוא אומר, אולי התורה לא כתבה את זה, אבל אולי התכוונה בלא תטורו אוכל לבבכם ואחרי עיניכם, זה שאני לא מסתכל לצדדים, פשוט. הייתה פה פעם מישהי שאמרה לי שהיא... מה? אוקיי, הייתה מישהי שהתייעצה שהיא מאוד קשה לה, בימים נוראים, היא ממש רוצה להתפלל בדבקות בהשם, אבל היא רק נכנסת לבית כנסת, ומסתכלת איך היא לבושה, ואיך היא כבר הרבה זמן לא הייתה פה וזה, וגם, באמת, אם אני אתחיל להתפלל בדבקות, אני ארגיש שאני... מלא מסתכלים עליי עכשיו, ואני לא... אז זה כמו בהלכה, באמת שקשורה למידת הברית. ויש לי אשתו. ההתכסות הזאת בתלית, אמרתי, הכי צעיף, תתכסי בתלית, תתכסי בשל, ותתפללי. אז את לא צריכה ציציות, אבל תלית את יכולה. ולא תלית כחול פסים שלא יחשבו שאת רפורמית, אבל סתם תתכסי בשל ותתפללי. ואם אמרתי לה, אם זה מפריע לך, לכי לשדה ותתפללי. את לא חייבת להיות בית כנסת. והעיקר שתגיעי לדבקות. אנשים בכוונה לא שמו להם הגבלות של בית כנסת או מקום כזה או אחר. תגיעי, העיקר תעבדי את השם, תרגישי שאת מגיעה לקשר אינטימי עמוק שיש בו דבקות. בסדר? זה האיסוף הזה. הדבר השני שאני אומר, זה קשור להוספה. כי יש אנשים שיודעים מאוד לאסוף, אבל להיות מאוד מרוכזים בעצמם. הם נורא נורא אסופים, אבל פנימה, ולא החוצה. וזה גם פגם הברית, זה מרכיב נוסף בפגם הברית. גם הברית באופן ראשון, שאני רוצה רק להפשיט את המושג הזה, כי זה הפך להיות בעיקר אצל בנים, אבל נראה לי גם השפה בכלל, פגם הברית, כי זה משהו מאוד נוגע לתחום מאוד מאוד ספציפי של ביזור כוחות חיים ברמה פיזית, אבל זה לא הכוונה. כמו שאמרתי לכם, אני אומר לבחור, אני אומר לחבר'ה בתחילת שנה א', בפגישה הראשונה שלי איתם, אני אומר להם, להסתכל בפלאפון תוך כדי שיעור, זה פגם הברית. למה? כי אתה במקום להיות עסוק באיסוף הכוחות שלך עכשיו למקום פורה באישיות שלך, אתה מפזר את הכוחות. אותו דבר גם באי ההוספה, בבקשת מינוג עצמי. אוקיי, בואו נעבור למלכות. מידת המלכות, מידתו של דוד המלך. היא, נגיד, הלמייסה של כל הסיפור. מידת המלכות, יש כאלה מציירים אותה לפעמים, איפה היא נמצאת בגוף האדם, מידת המלכות. אז יש כאלה אומרים, היא בבת זוג, היא הבת זוג שלך. כל הספירות זה אתה, הבת זוג זה מידת המלכות. ככה זה מתואר לפעמים, לפעמים זה מתואר ככוח הדיבור. בספר תיקוני זוהר זה נאמר, מלכות פה תורה שבעל פה קרין עלה, המלכות קשורה אל הפה, אל הדיבור. ועוד תיאורים יש, לפעמים מידת המלכות קשורה אל האור, האור שעוטף לנו את כל גוף האדם, שזה כידוע האיבר הכי גדול, זה האור שעוטף אותנו, הגילוי, הלבוש. איך שלא נסתכל, מידת המלכות היא קשורה אל הביטוי האישיותי, אל המימוש מחוץ אליך. אם תרצו, היא קשורה אל הכבוד, אל ההתגלות, אל המימוש, מידת המלכות. ככזאת יש לה גם כן שני מרכיבים מאוד משמעותיים. מרכיב אחד של מידת המלכות זה גילוי. כמו שאמרנו עכשיו, מידת המלכות היא המקום שבו הדברים מתגלים, מתממשים. אצל דוד המלך, האבות הקדושים, משה רבנו, כולם המשיכו לנו תורה נפלאה, אידיאלים גדולים, רעיונות גדולים, הכל טוב ויפה. איפה זה פוגש את המציאות? איפה זה יורד? לא רק אפילו כתורה ומצוות שנמשכים לנו מלמעלה, נצח ועוד. לא רק איזה צדיקים שהם... איך זה פוגש את המציאות הכי חסרה, הכי גשמית? כממלכה, כמדינה, כארץ, כממלכת כהנים וגוי קדוש, מלכות, אצל דוד המלך. הוא הראשון שבונה בית, מחפש לבנות את הבית. אצלו זה עוד אוהל, אבל אחר כך רוצה לבנות את זה כבית, להשם, פה בתוך המציאות. כל החלומות של דוד המלך זה לממש, לגלות, השכינה פה בתוך העולם. גילוי. אז מידת המלכות תהיה קשורה מאוד לגילוי. אם אנחנו מדברים על דיבור, למשל, יש לך עולם פנימי, כל כך הרבה עושר פנימי, מחשבתי, רגשי, מעשי, בסוף אתה מוציא את זה לפועל בדיבור. הדיבור שלנו מצליח לצמצם את כל מה שמתחולל בתוכנו. לכן לפעמים בספרים הלשון קשורה אל הלישה, שהיא קשורה אל מידת היסוד. ככה זה בספר יצירה. הלשון קשורה ליסוד, כי היא לשה את כל העולם הפנימי, והפה קשור אל הדיבור, המימוש, הגילוי של זה כבר החוצה. עכשיו אנחנו רואים במידת היסוד את הלישה, את האיסוף, את הריכוז של הכל, וגם כל מרכיבי הטעם והתענוג נמצאים בלשון. ואת כל זה אתה מנקז ומוציא לפועל במידת המלכות. הדבר ראשון, גילוי. דבר שני, מידת המלכות, כמו שאמרנו, היא בשונה מכל המידות, אין לה תכונה. במידת היסוד עוד יש תכונה של איסוף. מידת המלכות היא טבולה רסה, היא כלום, היא נהיה ריק. מה שתגלה בתוכי יתגלה. מה הפה אין לו אישיות לפה. הפה הוא המקום שבו המילים יוצאות, המילים מתגלות. זה מידת המלכות. בלשון הזוהר, מלכות לית לה מגרמה כלום, אין לה מעצמה כלום. זה מאוד מעניין, שהיא גם מקום המגלה וגם היא מקום חסר. חסר ורק. דוד המלך, כמה שהוא זה שמגלה את מלכות השם בתוך העולם, הוא מלך ישראל. דוד המלך הוא אנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזויים. מדבקים עליו אנשים ריקים ופוחזים, ריקים. ודוד המלך הוא מלא סימאון והרגע. הוא מרגיש כל הזמן חסר. כל הזמן צמא נפשי, ליבי חלל בקרבי. הוא פשוט מרגיש ריק, תמיד מרגיש חסר. זו חוויה קיומית אצל דוד המלך. אגב, הרב כותב באורות הקודש, יש לו פסקה יפהפייה על מידת המלכות, מי שרוצה באורות הקודש חלק ג', מי שרוצה אחרי זה אני אמצא לכם את הכותרת של הפסקה. הפסקה מתחילה במילים, מי שהוא במידת המלכות, והרב נותן שם הגדרה אופיית על האופי של מידת המלכות. בסוף הפסקה הוא רומד לזה שבדור שלנו רבים האנשים שקשורים מאוד חזק למידת המלכות. אנחנו נמצאים בדור הזה שיש בו הרבה יסוד ומלכות. הרבה התמודדות עם היסוד והמלכות. גם כי אנחנו לקראת, אנחנו בדורות של משיח בן יוסף, משיח בן דוד, וגם כי אנחנו בדורות העקביים כבר ההופעה של האורות התחתונים יותר שקשורים אל היסוד והמלכות.
מלכות אבל זה כולם, לא?
בכל אדם יש מלכות. אני מדבר עכשיו לא על הרזולוציות של מה יש בכל אחד, אלא על המכלול. כולנו, כמו שיש נצח שבגבורה, וכמו מספרת העומר, השאלה מה השם משפחה הכולל שלנו, לא הפרטים. הפרטים יש לנו, כל אחד יש לו את האפיונים המיוחדים שלו. אוקיי, בוא נדבר על שניהם ועל איך הם הולכים ביחד. מידת המלכות, אז קודם כל, היא יכולת גילוי, היא יכולת ביטוי. אין בה רתיעה מהעיסוק בפרטים הקטנים בשפיר ושליה, כמו שאומרת הגמרא דוד המלך, שהוא מתעסק בשפיר ושליה, יורד לדברים המלוכלכים שיש בעולם, מתעסק איתם. חלק מהחיסרון שלו וההרגשה שהוא ריק, יש לו הזדהות, יש לו ענווה. ענווה מאוד מאוד תשתיתית, שהוא קשור לכל העולם. אין לו בעיה לתקשר עם כל סוג של בן אדם ולפגוש את המציאות כמו שהיא, דוד המלך. הוא לא, אין לו... איך הוא מתאר? הוא יושב בין שרים ונכבדים וידיו עסוקות בשפיר ושליה. הוא יושב בין מלכי מזרח ומערב ואין לו, הוא לא מתגאה על אף אחד. הוא לא אומר, זה לכי לרב שמתעסק עם דברים כאלה של מרות דמים. אז בי, אני מלך. לא, יורד עד עומק המציאות אפילו כדי לתאר אישה לבעלה. להביא שלום במציאות. זה דוד המלך. מרכיב ראשון, לחוסר רתיעה מהמציאות, ליכולת לדבר, ליכולת לבטא, יכולת לגלות את מלכות השם בחיים שלך. אבל מרכיב נוסף, וזה הולך ביחד, זה להיות חסר. לא לפחד מהחוסר. ולהיות חסר שיש בו צמאון גדול. ולהיות בתנועה של כלות הנפש לאלוקים. עוד אחד הכינויים של המלכות זה קלה. כלה במהות שלה הכי פנימית, היא פשוט מרגישה חסרה. פשוט רוצה את הקשר עם בעלה, הזקקותה לבעלה. זה דוד המלך, הוא עומד חסר לפני השם, הוא מתפלל כעני, כחסר. ותפילה לעני כי יעטוף, הוא פשוט מרגיש, עומד לפני השם ככלי ריק. זה יסוד להרבה מאוד ענווה במידה הזאת של המלכות. הענווה היא מאוד מאוד בסיסית, והתפילה. שתי המידות האלה, גם ענווה וגם תפילה, הן ינקות ממידת המלכות שלנו, היכולת לעמוד חסר לפני השם. מה החסרונות של המידה הזאת? ואיפה ההתמודדויות שלנו איתה? שכיוון שאני חסר, ואני טבולה רסה, מה זה? או, כיוון שאני ללוח ריק, אז כל דבר, יש לי נטייה לקבל, יש לי נטייה להתמסר. כוח ההתמסרות, האמון, ההיזקקות, הנתינת עצמי לגמרי, זה קשור למידת המלכות. האמונה קשורה אל המלכות. האמונה קשורה גם אל הכתר וגם אל המלכות. ההתמסרות הטוטלית היא קשורה אל המלכות. אם זה ככה, אז אני יכול גם לממש את ההתמסרות הזאת בעוד הרבה אופנים שהם לא בהכרח יהיו טובים. אני יכול להתמסר בגלל שאני מרגיש חסר, מי שנוגע בקבלת החוסר העמוקה שלו מרגיש כל כך חלל שהוא יכול להתמסר גם לשטויות, לדברים רעים. יכול להתמסר לפעמים אחד הדברים שעזועים בעיניי, באמת לא מצליח להבין את זה, רק על ידי זה שיש חלל גדול, זה כל מיני התופעות של בנות שהולכות עם ערבים. כן? סליחה שאני מדבר על זה, אבל זה תופעה שאין לה שום פשר, אילו אולי אני נכנס למידת המלכות שלהם, ואני מבין שיש להם חלל אדיר, שזוקק התמסרות למישהו, ואם עכשיו הם הרגישו שהוא נותן להם בעבודת מלצרות שלהם, פתאום הוא חייך והוא העיר אל הפנים, אז יש לה חלל פנימי אדיר. וכל מישהו כזה, היא תתמסר אליו. זה המקום שלנו שצריך הרבה הגנה. דוד המלך דווקא בגלל שיש לו כל כך הרבה צימאון, כל כך הרבה הרגע, וכל כך הרבה חוסר עד כדי כך שאולי הוא אפילו לא היה צריך להיוולד, אומרים חז"ל. שהוא היה צריך נפל לשת בד ראו שמש, לא היה צריך להיוולד. אדם הראשון נלווה לו 70 שנה. בתודעה העצמית שלו הוא כלום, אין לו כלום, אין לו כלום. אז זה מבוא לכל הדבקות הגדולה של דוד המלך והצימאון הכביר שלו לאלוקים. והרצון להתמסר לגמרי להשם כדי שתעשה בי כשלך ותממש את מלכותך דרכי. אבל זה גם מבוא לפעמים להתמסרות, לדברים לא טובים. דוד המלך צריך מאוד מאוד להיזהר מזה, לכן דוד המלך יש לו הרבה מאוד הגנות. הוא שם לעצמו הרבה מאוד הגנות, הוא איש מלחמה. כמה שהוא כל כך מסור, כל כך נותן את עצמו, הוא עדינו העצמי. מבפנים כולו עדינות, כולו הזקקות. אבל מבחוץ הוא איש מלחמה, יש לו כל הזמן חרב, והוא כל הזמן נזהר שלא לא, לא ליפול מהאויבים שרוצים לקחת את כוח ההתמסרות שלו לקליפות. לכן מגן דוד, צריך מגן דוד, צריך מגן שישמור עליו דוד המלך כל הזמן. שומרה נפשי כי חסיד אני, יש לי נטיית התמסרות כל הזמן ואני חייב הגנה שתהיה לי. בנפש שלנו זה לשמור את כוח ההתנסות, זה לשמור את הכוח הזה לקדושה, לשמור את כוח ההיזקקות הזה לדברים שבקדושה. כי אותו חלל יכול גם להתמלא מאוכל או מאלף ואחד דברים, שחלקם ניטרליים וחלקם שליליים. ואיך אתה שומר את הכוח הזה של החלל שיש בתוכך, שהנפש היא מרגישה ריקה, היא מרגישה צורך בקשר, היא מרגישה היזקקות. זה כוח מאוד חזק, זה הנפש שלנו. יש לנו רוח. אם אני מדבר על כל השישה האלה, חסד, גבורה, תפארת, נס וחוד יסוד, הם נקראים רוח. בסדר? הבינה קשורה לנשמה, החוכמה קשורה לחיה, הכתר קשור ליחידה. זו שפה שלא דיברנו עליה כל כך. הכתר זה היחידה, החוכמה זה החיה, בינה נשמה. כל העולם הרגשי והמעשי נקרא רוח, והמלכות היא הנפש. נפש זה חוסר, זה חלל. כן, אם יש את נפשכם, את רצונכם. יש פה הרבה סוגי רצון, יש גם דעת אי רצון, אבל יש רצון של חוסר. יש רצון שאני זקוק. הרוח יש לה בשורה בעולם, יש לה קו שהיא מובילה, אבל הנפש היא פשוט חלל. היא נופשת. אין לה שום ערך עכשיו שהיא עסוקה בו. והיא זקוקה. ואני בכוונה מעריך את זה כי זו תכונה יותר נשית, יותר לקבית, יותר שיש בחלל מידת המלכות. ודוד המלך הוא באמת מאוד מבטא את הצד הנשי של כנסת ישראל. הוא קשור מאוד לרות ולכוח ההתמסרות הגדול של רות. היא נקראת אימה של מלכות, שהיא אמרה עמך עמי ואלוהיך אלוהי, ואשר תמותי כאשר תלכי אלך ואשר תמותי אמות ושם יקבר. אני נותנת את עצמי לגמרי. כוח ההתמסרות האדיר של רות התבטא בנפשו של דוד המלך, אבל דווקא בגלל זה צריך המון הגנות דוד המלך. והקלה היא כלי, והיא חסרה, והיא קלטה נפשה לבעלה, אבל יש לה מבחוץ הרבה מאוד. היא באה מקושטת לחתונה, היא באה עם הרבה הקישוטים שלה, זה כמו הגנות, כן, בלשון בארמית זין זה כלי מלחמה וזיינין זה תגין, זה כתרים, זה תכשיטים. יש קשר בין תכשיט לכלי קרב. לכן אומר הפסוק, חגור חרבך על ירך גיבור, עודך ועד עריך. היופי החיצוני שהיא באה, היא אומרת, אומרת לבעלה, אני מסור, מבפנים אני חסרה וחלולה וכלי שלך, אבל מבחוץ יש לי שלמות, אני לא חסרה, אני יודעת להתמודד עם המציאות, אני רוצה לבטא אותך בעולם, אני לא כלום ניקית. דוד המלך מגיע למפגש עם השם עם ממלכה שלמה שהוא מכניע את כל האויבים מסביב, ובפנים בקודש הקודשים יש חלל אדיר שצמא למפגש עם השם. אנחנו באים לקרבת אלוקים מלאות וגבורה, ובפנים חוסר אדיר. זה מידת המלכות. לכן זה קשור גם לגילוי וגם לחוסר והריק. מבפנים יש לדוד המלך חוסר גדול מאוד וצמאון גדול מאוד ותשוקה גדולה מאוד, ויחד עם זה הוא מלא גבורה והופעה עשירה של חיים, מגלה את כבוד השם. בסדר? אנחנו רצנו מהר היום, אפילו נשאר לנו זמן, אז אפשר לתת את זה לשאלות. אני מקווה שזה, למרות שרצנו מאוד מהר, לא אמנתי שאני אספיק, בדרך כלל אני אעשה שיעור על כל אחד מהם. אני מקווה שבכל זאת מהקצת הזה שדיברנו מהר קיבלתם את היסודות. עכשיו אפשר לפתח את זה. אם יש שאלות נשאל, ואם לא אז נסיים. אסף השם את חרפתי ויוסף השם לי בן אחר. הם מכינים את המשכה למעשה. תחשבי על דוד המלך בלי משה רבנו. יש אברהם, יצחק ויעקב, ויש הרבה רעיונות על של התורה. אברהם אמינו קורא בשם השם, יצחק יש לו רעיונות, יעקב יש לו רעיונות, אבל בסוף איך מביאים את זה לתוך המציאות בארץ? צריך את משה רבנו ואהרון הכהן שלמדו תורה את עם ישראל, ויסבירו איך מורידים את האור הזה לפרטים הקטנים של החיים. ואז משה רבנו מלמד אותך איך לשמור שמיטה, ואיך להפריש תרומות ומעשרות, ואיך להביא את האור הזה לתוך הפרטים של החיים. ואז דוד המלך יכול ליישם את זה ממלכת כהן וקדוש פה בתוך המציאות. בלי זה זה קצת מופשט, זה שמיים בלי גשם, בלי יכולת להוריד את זה לגבורות גשמים, לצמצום של תוך המציאות. בסדר?
מה אפשר
קצת להסביר החלקה הנפשית שאמרת? של הנפש רוח היה... מאיפה נכנס לזה? זה קצת גדול. אפשר בכמה מילים. הפסוקים מתארים את הנפש שלנו בכמה שפות. המדרש, יש מדרש בשמות רבה ובראשית רבה שאומר שחמישה שמות נקראו לה. יש חמש שמות לנפש: נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. יש פסוק לכל דבר: הצילה מכלב נפשי, הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי. יש לנו פה נפש ויחידה, ויש פסוקים על הרוח, ויש פסוקים על חיה, ויש פסוקים על נשמה וכדומה. מפה הגיעו חזל למבנה הזה של חמישה שמות. חמש השמות האלה הם חמש, נקרא לזה בבושקות פנימיות בתוך האישיות שלנו ובתוך כל המציאות. יש רובד אחד שמחיה אותנו, וזה הרובד החיצוני, נקרא נפש. רובד פנימי יותר זה רוח. רובד פנימי עוד יותר זה נשמה. יש עוד יותר רובדים פנימיים יותר, ואולי פחות ניתנים להשגה, שזה החיה והיחידה. בסדר? כמו בבושקות פנימיות. עכשיו, יש אופי לכל אחד מהם. יש תכונה לכל אחד מהם, שאפשר לקשור אותה לספירות, הם קשורים מאוד לספירות. הנפש קשורה למידת המלכות. לכן אומרת אביגיל, האישה התקועית, אומרת לדוד המלך, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים. היא אומרת שהנפש שלך, נפש אדוני, היא תהיה קשורה אל הצרור החיים, אל החיה. היא אומרת לו, אני רוצה לרומם את הנפש שלך, כי נפש דוד זה ביטוי שיש לו סכנה אם הוא נשאר לבד. זה הנפש, יש לנו כל מיני רובדים בתוך האישיות. הרובד היותר, נקרא לזה, החיצוני והתחתון, זה הנפש. הוא קשור למה שדיברנו, הצורך בקבלה, והוא גם קשור מאוד אל הנטייה לקיום ולהיות. אם אתם זוכרים שדיברנו בעבר על המנורה וציירנו את עולם העשייה, והקיום זה עולם נפשי. עולם העשייה זה עולם הנפש. ויש בו נטייה חזקה לשרוד, להתקיים. יש בו גם הרבה עיסוק בבית, במימוש, כמו שאמרנו, דוד המלך, הנפש האישה היא בונה את הבית, הנפש של הגבר גם בונה את הבית, אבל עסוקים יותר בגילוי החיצוני, וכל הזמן יש בנפש חוויה של חוסר. כל הזמן נע באיזו מחזוריות כזאת, משעמום לחוסר, משעמום לחוסר, זה המחזוריות של החיים שלה כל הזמן. למה? כי היא כל הזמן מניעה. זה המנוע הגדול של החיים שלנו, זה החלל שיש בנפש. כל הזמן, אשתי זה מאוד מאוד חזק אצלה, כל הזמן אחרי כמה ימים שאין לה איזה מילוי, חידוש, משהו, אומרת לי, מרגישה ממש חלל כזה, מרגישה שחסר לי משהו בחיים. אבל תודה רבה, את הנפש שלנו, את מבינה את כל העסק, תמיד צריך איזה חידוש חדש, זה החוסר הזה שקיים בתשתית הנפש. לכן הנפש לא תימלא. וגם הנפש לא תימלא, כמו שאומר קהלת, תמיד יש בה איזה חלל פנימי. היא בת מלכים. היא זוכרת איזה משהו גדול מאוד, והיא לא יכולה אף פעם להסתפק. לעומת זאת, הרוח שבנו, זה המקום היותר זכרי שבנו, וזה לא משנה בנים או בנות. אצל בנות, פשוט הצד הנפשי הוא יותר דומיננטי לפעמים, או יותר יש לו מקום. בהרבה פעמים, לא 100%. ואצל גברים, לפעמים הרוח יותר דומיננטית. הרוח היא תנאי יותר זכרית, יותר פורצת, כמו שראים את כל הספירות שהיא קשורה אליהן, יש לה אידיאלים שהיא קשורה אליהן, אידיאל של אהבה, אידיאל של גבורה. כל מיני אידיאלים שהיא קשורה והיא רוצה לממש אותם בעולם, היא פורצת החוצה, היא קשורה ליצירה שלנו, עולם היצירה שפעם דיברנו עליו, והיא רוצה לממש את הרצונות האלה. אז המלכות היא הנפש שלנו והיא מקבלת, אבל רוח היא פורצת. יש בנו רובד עוד יותר פנימי, וזה הבינה, הנשמה, שהיא נקודת האלוקות שבנו. היא הנקודה שבה אנחנו... לא רק רוצים לממש פה דברים בתוך העולם, ויש לנו אידיאלים שאנחנו רוצים להתקשר אליהם, יש לנו סיפור נשמתי אלוקי, שיש לו חלומות הרבה יותר גדולים מכל העולם הזה. הוא נשמת שדי תבינם. הוא מבין איזה משהו שהיא מעל, מפה, אם אני מצייר עכשיו, לא את... עד עכשיו דיברנו על הבן אדם, עכשיו נדבר על ההוויה, על העולם, אז מפה ומטה זה העולם הזה. העולם הזה, מה ששולט בו זה הרוח והנפש. והעולם, האהבה יש בעולם הזה, החסד יש בעולם הזה. אבל מה הפשר של כל העולם הזה? הפשר קשור לבינה. מה הנשמה שמבקשת להתגלות בתוך כל הסיפור של העולם הזה? אז יש לי בחיים הרבה אהבות וסינות ורצונות ודחפים ומימושים, סבבה, יצירה ועשייה. אבל מה החלום שלי? מה החלום הנשמתי שמתרחש במעמקיי? מה הפשר של כל הסיפור הזה? זה ההבנה הפנימית שאני לפעמים לא מודע אליה, היא קצת נמצאת בעולם הנסתר שלי, בעולם הבא שלי, כאילו בעולם הלא לא מושג שלי, זה הנשמה. מעליה יש רובדים שנקראים בספרים יותר מקיפים ופחות פנימיים. אני מצטער שאני מדבר קצת בשפה של קודים, זה פשוט מקוצר הזמן. אם היינו, אפשר לעשות את זה בשנה אחת עשיתי, היה לי שיעור פה לבוגרות. כאילו לשנה ב' שהגיעו כמוכם שהגיעו שנה הבאה, ושם עשינו שיעור על נרנחה יוניקה, שיעור על הנפש, רוח, נשמה, חיה היחידה, להכיר את כל מה שדיברנו עכשיו בספירות, להכיר את העולם הפנימי הזה בשפת הדמויות הפנימיות שלנו, של הנפש, רוח, נשמה וכו'. וזה העולם הנשמתי שלנו, בסדר? זה נקרא אלמא דאיטקסיא, זה כבר נמצא בעולם היותר נכסה שלנו. החיה והיחידה זה רובדים יותר מקיפים, יותר כלליים, פחות מושגים ופחות אישיותיים. האישיות שלי נגמרת בנשמה, אבל יש מעל הנשמה משהו גדול יותר שמניע את כל האישיות שלי. הוא גדול מכל האישיות שלי, וזה החיים שמופיעים בתוכי. ואתם זוכרו, דיברנו כשציינו את המנורה, ציינו, זוכרו את זה? אז דיברנו עשייה, יצירה, בריאה והצילות. אמרנו ששם זה כבר החיים האלוקיים שמופיעים, אתה כבר יוצא מעצמך בסיפור של מה אני, מה החלום שלי לממש בעולם, מה הרוח שלי רוצה לבטא, מה האידיאלים שאני קשור אליהם, מה הצורך שלי, שזה יותר במלכות. עזוב את עצמך, מה החיים שמבקשים להופיע דרכך? החיים האלה הם גדולים יותר, הם קדושים יותר. אנחנו גם מדברים פה על הופעה של כלל ישראל בחיה, לכן נקרא נשמת הנשמה או כלל ישראל לפעמים. ומעבר לזה יש מקום של יחידה שבו אין בכלל הפרדה בין אלוקים לעולם, ואין בכלל תודעה של בריאה ובורא, ואנחנו מתייחדים בייחודו יתברך, אבל על זה כמעט ולא מדברים, על היחידה. יהיה מקור, יהיה כתר, אין לנו יותר מדי השגה שם, אבל בחיה זה אור מקיף כזה שעוטף אותנו בחיים. טוב, מי שרוצה יכולה את כל מה שלמדנו לקחת בשיר של סעודה שלישית ואין מסתתר בשפריר חביון ולהתבונן, יש שם מילים ש... סליחה, הם כל מיני, נגיד במידת הנצח, יש שם רמיזות למידת הניצחון ולנצח על מלאכת בית השם. יש לכם איזשהו יסודות, עכשיו אתם יכולות פשוט לשבת ולהתבונן. אין מסתתר בשפריר חביון, בשיר סעודה שלישית, זה שיר שבנו על פי 10 ספירות. עכשיו אתם נגיד רוצות להתבונן במידת הבינה, רחובות הנהר נחלי אמונה, מים עמוקים מדלם איש תבונה. מה קשור מים עמוקים לבינה? מה קשור רחובות הנהר לבינה? פשוט לחשוב, יש לכם איזה שהם יסודות שאפשר להתחיל איתן ולהמשיך את ההיכרות הזאת באופן מעמיק יותר בתוכנו. וגם מי שרוצה יש ספרים שהעריכו יותר, בטח ודאי מה שעשינו בשיעור הזה בכל נושא של הספירות. יש ספר של הרב גינצבורג, נקרא הנפש, הוא יורד שם לרזולוציות מאוד מפורטות, אז זה יכול קצת לעלות, אבל זה ספר חשוב. ויש גם את הספר של הרב שטיינזלץ, ששירת אמרה לי שהיא לומדה פה, לומדת עם כמה בנות, על 13 שנה, גם שם יש איזה פרק על הספירות. ויש עוד. טוב, נעצור כאן.